מוריי ורבותיי, אנחנו נמצאים עכשיו בעיצומם של בין המצרים, וגם פרשות השבוע נוגעות בנושא הזה. השבת נסיים מצב במדבר, שמסכם את כל התקופה הקשה במדבר, והכנות לכניסה לארץ ישראל. זאת אומרת, מאוד עם אלה של היציאה מן הארץ, ללמוד על הכניסה לארץ. יש להפיק הרבה לקחים ממה שהתורה ביקשה ודרשה כשנכנס לארץ, למה שאחר כך עשינו ובגללם יצאנו מן הארץ. התורה דורשת גם ישראל נכנסה לארץ שני דברים עקרוניים. א', שבאים ארצה לבאר עבודה זרה, אין לכוונת הג'נוסייד. קראו לכל תושבי הארץ לשלום, דיינו, להבנה. לא דרשו מהם להיות יהודים. הסתפקו בכך שיקיימו שבע מצוות בני נוח, ובראשם איסור עבודה זרה. והתורה מזהירה שאם תשאירו כאן לעובדי עבודה זרה, יהיו לסיקים בעיניכם, בצדים בצדיכם. כלומר, הם ישפיעו עליכם לרעה, בדבר שאירע לצערנו אחר כך, בתקופות השופטים, גם אחר כך. כל עוד נשארו בארץ איים של עובדי עבודה זרה, הם השפיעו לרעה. ואני מדגיש, אבל לא הייתה שום כוונה להרוג אותם. הכוונה הייתה שיסכימו איתנו על בסיס עקרוני של שבע שנות בני נוח. מי שלא רצה יכול לעזוב, ייתכן שהוא קיבל פיצויים, ומי שרצה ללחם, מלחם. עם ישראל השאיר אותם. דבר שני, התורה דרשה, שפיכות, שיהיה פתרון לנושא שפיכות הדמים, היא מסדה את מוסד גדול אדם. כל אדם זה לא כל מי שחם לבבו יכול להרוג חלילה, זו תפיסה מוטעת. זה לראות את התורה בצורה בעיון עם הפוסקים, הרמב״ם. כל אדם אומנם חם לבבו, אבל הוא נדרש לעמוד לסדרי בית הדין. הוא לא רשאי לקחת, לטול תאי חוק לידיו. בית הדין הוא זה שפוסק. בית הדין הוא שמוסר את הרוצח בידי כל אדם. שפסק הדין הוא שהרוצח המיטה, מוסרים אותו בידי כל אדם שהוא יהיה שליח בית דין. לכן ביחס לבריחה, להגנה במקלט, לכל אדם אין שום רשות להיכנס למקלט, הוא רק כן שוטר שומר שאם הרוצח יצא מהמקלט, רשאי הגול אדם לפגוע בו, גם להרוג אותו. והתורה הזו מדגישה שהארץ לא תחליף אותה ארץ. אל תקחו כופר למי שחי במיטה. רוצח, אם הוא חי במיטה, חי במיטה זה נדיר אמנם, ואם הוא חי בגלות, חי בגלות, אבל אל תקחו כופר. אל תתפשרו איתו. רוצח אבל להיענש עונש חמור. כי הארץ תחניף, היא תטמע, אם רוצחים ילכו פה חופשים. ראינו שתי העבירות החמורות האלה, עבודה זרה ורצח, שירות דמים. אלה דברים שארץ ישראל לא יכולה לסבול, זאת ארץ קודש. אם נשארים פה עובד עבודה זרה, אם נשארים פה רוצחים ושופכי דמים, יש סכנה. הסכנה בעיקר מוסרית. אלה שמפרשים את הפסוקים בצורה מסולפת, להעמיד אותם למקומה. אלה שמפרשים את הפסוקים אומרים שאסור להשאיר כל גוי בארץ בגלל שיהיה סיכים בצדכם. לא נכון, התורה לא דיברה סתם גוי. היא דיברה רק על עובד עבודה זרה. בימינו אין לנו עובד עבודה זרה כמעט, אלא יש נוצרים שזה עובד עבודה זרה בשיתוף, זה מושג בפני עצמו, זה קלט להלכה. זה לא בדיוק עובד עבודה זרה במושג הקלאסי, שהיה פעם... הם לא פגנים במושג שהיה פעם, זה משהו אחר, זה תערובת של עבודה זרה עם אמונה באל אחד, יש להם מעמד מיוחד בהלכה, זה לא בדיוק עבודה זרה, המוסלמים אינם עבודה זרה, ולא כל גוי רוצח, רוצחים ממש, מחבלים, דינם מחבלים, אנשים אחרים שאינם רוצחים, אינם רוצחים, ומי שפוגע בהם, הורג אותם, הוא הרוצח, והתורה החמירה מאוד בנושאים האלה. בסוף בית שני, כשהייתה שנאת חינם עד כדי שפיכות דמים של אחד מהשני, הכיתות לחמו זו בזו, בא חורבן וגלינו ארצנו. עבודה זרה כבר לא הייתה בסוף בית שני, היא הייתה בית ראשון. אז בית ראשון נחרב בעיקר בעבודה זרה, בית שני בגלל שנאת חינם שהביאה שפיכות דמים. היום שובנו לארצנו, חייבים אנחנו לשמור על קדושת הארץ הזאת, למנוע כאן אלימות, למנוע כאן שנאה. ושנאת חינם של מידה, מידה נפשית. יש ויכוחים, יש מחלוקות, אבל שנאה מנהלן. גם כשיש מחלוקות, והבטחה כמוך. נכון, כלפי גויים הם מצוות אהבה. ואהבת לרעך כמוך. אבל גם מצוות שנאה, לא כתוב באף מקום בתורה שמצווה לשנוא גוי. הבא לא הורגך, השכם לא הורגו. אבל סתם לשנוא, להתעלם, להתנקם, זאת מידה מושחתת. והתורה מתנגדת למידות מושחתות בארץ ישראל, ארץ הקודש. ארץ שבה אדם תרפח את המידות שלו. פה צריך להיות באווירה מוסרית. אז מי שחייב עונש, יענש. אם צמנוע, צמנוע. אבל מכאן ועד גישה שאני רואה פה ושם, של נקמנות בכל מי שלא כמוך, שנאה, התעללות, כיפוח, דיכוי, זה לא כתוב אף מקום, יסליחו לי, זה נגד עושה התורה. באנו לארצנו, חוזרים חזרה לאותו תהליך שהיה לפני אלפי שנים, אל נחזור הטעויות שהיו כאן. הפעם, אחרי 2000 שנות גלות, חזרנו לארצנו, להתחיל מחדש את הכל, כמו שהתורה רצתה בסוף פרשתנו, ערב הכניסה הראשונה לארץ ישראל. הכניסה הראשונה לארץ ישראל, הכניסה הייתה מורד יותר הרבה זמן לפני, 40 שנה לפני כן. רק בלחת המקדים, במשך הרבה שנה. כשהתחיל המסע הראשון, זה פרשת בעלותך, שם יש תיאור נפלא על הארון שיוצא לפניהם, ושם נאמר הפסוק, והי בנשוא הארון, במשה, קומה השם פוצביך, שאתה הולך עם התורה בראש, עם ערכי התורה, עם דרישות התורה, ואתה אומר לגויים, זה מה שתורה לא דורשת, הם לא נדרשים לקיים תרגל מצוות, נדרשים רק לשמור על אותו מינימום של מצוות, מתוך התורה. גם גוי חייב בשם מצוות מתוך תורת משה. ואנחנו חייבים לשמור את כל הרי מצוות. כשהתורה הולכת בראש, ואנחנו הולכים עם התורה, לבנות כאן חברה ערכית, רוחנית, אמונית, מוסרית, יפו תורי בך. וראו כולם הארץ כשם שנקרא עליך, יורם יקרא. אבל כשאנחנו, כי יהודים את התורה לא שומרים בצורה מלאה. ומהגויים אנחנו לא דורשים את המינימום הנחוץ. שיהיו כמובן, יהיו שותפים איתנו במינימום. כמובן אי אפשר היום לדרוש את זה בכוח. בסדר? בהסמכה. יש לנו בסיס משותף. תבנו את אמונותיכם, מנהגיכם על בסיס משותף. תעשו מה שאתם רוצים. אתם רוצים לצום ברמדאן, תצומו. אתם רוצים לקבל 5 מיליון, אתם רוצים להתפלל, בבקשה. אבל בסיס משותף, המקור הוא תורת משה. תורת משה מרשה לכם לעשות מה שאתם רוצים, מתנאי שתשמרו על הבסיס המשותף של ערכים מוסריים, של שם צוד לנוח. שיש בסיס משותף, יש מדבר. שיש בסיס משותף גם כן, תמיד מסתלק האימות על נושא הר הבית. כל האימות הוא בגלל שהם עשה משותף. הם הורים שכולו שלהם, אנחנו הורים כולה שלנו. עדיין, אנחנו צודקים, אנחנו קדמנו. הם מנסים להכחיש כל קשר, למחוק כל זכר לקשר עם ישראל לארצו, וגייסו האונסקו, שטות והבל כזאת, כאילו, רק הם בני אברהם, ואנחנו לא בני אברהם, זה הפוך, אנחנו, כי ביצחק יקרך זרה, אנחנו זרות אברהם. נכון, הם בני ישמעאל, יש להם מעמד, אבל לא מעמד בכיר, יותר מאיתנו, אז המחפל היא שלהם. אנחנו אומרים כל יום, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ויעקב, להם בתפילה אומרים דברים כאלה? לא אומרים את זה. אבל כשיהיה בסיס משותף, בעיית הר הבית תיפטר. בני המקדש, בשלום, באווירה טובה, ברוח טובה, יבוא תיקון לכל החורבן, ונזכה לרע במהרה מאמן.